שלום וברכה רעים ואהובים, איסו חג שבועות שמח לנו ולכל ישראל, שנזכה להמשיך לקבל את התורה בתוכנו ולתוכנו בשמחה ובפנימיות מעתה ועד עולם. בעקבות חג השבועות עסקנו הרבה בימים האחרונים לקראת קבלת התורה, ואנחנו רוצים קצת להשלים את מה שפספסנו בפרשת נשא שאנחנו קוראים בשבת הבאה עלינו לטובה, בעיקר בקריאות שלישי ורביעי. אחר כך ניכנס מחר כבר לקריאות של סיום הפרשה. שלישי ורביעי של פרשת נשא זה באמת פרשיות מדהימות שהמכנה המשותף שלהם, אני אומר את זה במרכאות ובחיוך, המכנה המשותף שלהם הוא שנראה כאילו אין להם שום מכנה משותף. כלומר, הקשר בין כולם הוא שלא מובן בכלל מה הן עושות פה ומה הקשר, לא בין אחת לשנייה ולא בין כולן לתוך הפרשות שלנו. אני אסביר, נלך לאט לאט. פרשת נשא ממשיכה את פרשת במדבר. מתחילת פרשת במדבר אנחנו עוסקים במניין, נכון? בפקודים, בסדר הדגלים. אחרי שסיימנו את זה אצל בני ישראל והשבטים, עברנו לעשות את זה עם בני לוי, פקודת בני לוי, גרשון, קט ומררי. ואז טיפלנו במה העבודה של כל אחד, מה צריכים לעשות כל אחד מהלוויים, כל אחד מהמשפחות של הלוויים ביחס למשכן. הסדר מדהים, המשכן באמצע, הדגלים מסביב, הכל מתקתק. בחמישי של פרשת נשא, כלומר בפרק ז', חוזרים ומתארים איך כל נשיא של כל שבט דואג למשכן ומביא את עגלת הבקר שלו ואת עגלת הצו, וזה עוסק עד סוף הפרשה. וככה תימשך התורה עוד פרק או שניים בפרשת בעלותך ותתאר את הסדר הנפלא. פתאום, כמו שאומרים, פתאום באמצע, מגיעות שבע פרשיות, ואנחנו נגיד את זה באיתותים, במהירות רבה, שבע פרשיות, שכמו שאמרתי, המשותף להן זה שבכלל אני לא מבין מה הן עושות פה. הפרשייה הראשונה עוד איכשהו קשורה, פסוקים בודדים, תמי, צרוע וזב צריכים להיות משולחים מחוץ למחנה. טוב, נו, זה מובן, מדובר על מחנות, אז צריך לשלח אותם. הפרשה השנייה באה ומדברת על אדם שמעל, גזל, וצריך להתוודות. מפה לומדים בכלל את המצווה של וידוי. נו, אז תכתוב את זה בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים, מה אתה אומר פה? אחר כך כתוב שאם אדם נתן ביקורים, זוכרים בפרשת שמות שצריך להביא ביקורים למקדש? אז כסף הביקורים הולך אל הכהן. חבר'ה, מה זה עושה פה? מה זה קשור לכאן? גמרנו. אחר כך כתוב שמה קורה כאשר אישה סוטה, איש כי תסטה אשתו, זה כבר מקבל פרשייה ארוכה, פסוקים שלמים. רבותיי, זה חשוב מאוד, אבל מה לזה ולכאן? ואחר כך עוצרת התורה ואומרת, אם כבר נכנסים פה כל מיני נושאים שאין ביניהם קשר, בואו נדבר גם על נזיר. נו, זה באמת מעניין מאוד. ולסיום, איך אפשר לגמור בלי ברכת כהנים? טוב, חבר'ה, באמת לא מובן מה הולך פה. ואז חוזרים ואומרים, שכחנו, אנחנו הרי עוסקים בסדר של המדבר, אז כן, הנשיאים הביאו את עגלות הצו ואת התרומות. מוריי ורבותיי, נדמה שיש פה מהפכת עולם, מהפכת עולם סמויה, אבל בכלל לא סמויה. פעם כבר אמרנו באופן כללי את העניין, אבל איך הוא בא ואיך הוא מתפרט, זה מהפכה. תשמעו. איך אמרנו? עשרת הפרקים הראשונים של ספר במדבר, להוציא את שני הפרקים האלה של שלישי ורביעי, הם בעצם איך נראית חברה. מהו הסדר המופתי של חברה? הזכרנו פעם את הפסוק בשיר השירים שאומרות אומות העולם לעם ישראל כשהם הולכים במדבר, שובי שובי השולמית. בואו אלינו, ניקח אתכם, נבולל אתכם, שובי שובי ונחזה בך, נמנה אתכם לכל מיני דברים. דווקא אז אומרים להם בני ישראל, מה תחזו בשולמית, מה אתם כבר יכולים לתת לנו? כי מחולת המחניים, תסתכלו עלינו. תראו אותנו, הולכים מחנות מחנות. ואנחנו יודעים איך כל מחנה הוא כנגד המחנה שלו של למעלה, מחניים. כי מחולת המחניים. וכל אחד יודע את אבותיו ואת משפחתו, והסדר הוא פלאי. ובמדבר ללכת ולזכור את הסדר, בגלות להישאר עם שיודע לאן הוא שייך, מדהים. זה אולי ספר במדבר, הספר של ובלכתך ודרך, איך גם בדרך אנחנו יודעים כל אחד לאן הוא שייך. חברה היא דבר שמצליח לעמוד גם כשהוא יוצא למדבר. פלא פלאות, באמת אין לזה אח ורע חוץ מעם ישראל. אבל אתם חושבים שזה הסוף? זה רק ההתחלה. בדרך כלל כדי לשרוד חייבים קשיחות, נכון? חייבים משמעת, חייבים סדר. אין זמן לחריגים. ודאי שלא לסוטים. בהם צריך לטפל ביד קשה ולפתור את העניין. אבל אתם יודעים במה באמת נבחנת חברה, ראי ואהוביי? חברה נבחנת בזה שמי שלא מצליחים לעמוד בסדר שהחברה נותנת, החברה נותנת את ארגז הכלים להם, איך הם חוזרים אל הסדר, איך הם עושים תשובה, איך הם מתעצמים, איך החריג אף פעם לא מופקע. זה דבר פלאי, ואתם יודעים מתי זה מופיע? לא סתם באמצע הפרקים, אלא אחרי שסיימנו את תפקידם של בני לוי ובני ישראל, ובתוך בני לוי יש את הכהנים, ועליהם לא דיברנו עכשיו בספר במדבר. ומי שישים לב יראה איך כל הפרשיות שהזכרנו הם בעצם איך הכהנים האלה, שתפקידם הוא להקריב את הקורבנות במשכן ולזרוק את הדם ולקבל את מתנות הכהונה, תפקידם העיקרי הוא לדאוג שלא יהיו חריגות, שכולם יחזרו פנימה. עכשיו תשמעו, בוא נתחיל. מה הייתה הפרשה הראשונה? שילוח טמאים מחוץ למחנה. אתם יודעים מה המשמעות של הפרשה הזאת? שניים. תפקידו של עם ישראל הוא להמתין. שבעה ימים עד שתאסף מרים, שבעה ימים עד שהזב הזה או הצרוע הזה יאספו, אבל בזה לא הסתיים התפקיד. לכהן יש תפקיד ללכת ולדאוג איך הוא מרפא את הנגע. ולמחנה יש זמן, כי כאן לא עוסקים בחברה מודרנית, מודרנית כל כך וכל כך פרימיטיבית, עד שהדרך היחידה שלה לטפל במי שחריג זה פשוט לסגור אותו מאחורי סורג ובריח ולחייך מבחוץ כאילו העולם הוא מודרני. בחברה הפרימיטיבית, במרכאות, האמיתית, הקדושה הזו שמתוארת במדבר, לא זורקים את התמה ואת הצרוע מאחורי סורג ובריח. אבל חכו, זה רק ההתחלה. הבא בתור הוא הגזלן, המועל, מעלה מעל נפש, מעלה מעל, הוא כיחש, הוא שיקר, ועכשיו כשהוא רוצה כבר להחזיר, אין לו איך. הוא גזל מגר שאין לו יורשים. מה יהיה? ואז באה התורה ואומרת, אתם זוכרים את הכהן? הכהן יהפוך להיות האדם הנאמן ביותר בישראל, ואת הגזל הזה שהוא צריך להחזיר הוא ישיב לכהן, שיקבל את קורבנו ויקבל את הגזל וידע איך לרומם אותו. אז פתאום באה הפרשה ואומרת, רגע, יש עוד דבר. אתם זוכרים שצריך להביא ביקורים למקדש? אז את הביקורים, את כסף, הביקורים צריך לתת לכהן. אתם לא שומעים את החינוך שיש פה? נורא קשה לתת ביקורים, כי ראשית פרי האדמה זה דבר שבא לי שהוא יהיה שלי. אז אני מבין שאני נותן את הביקורים למקדש. אבל עכשיו מחנכים אותי שהראשית שלי צריכה להינתן לכהן. קודם כל תן את זה למקדש. ברגע שנתת למקדש, אתה כבר מבין שאתה לא הבעלים. נתת למקדש כי זה לא שלך. ועכשיו מערכת היחסים הזאת בינך לבין אותו כהן שהוא העובד הסוציאלי של העם הזה, שהוא זה שצריך לדאוג שכולם יוכלו להתעצם מהמקום שהם נמצאים בו.
תגידו, זה לא ההמשך עכשיו, שם מגיעים אל השיא, סוטה, איש איש כי תסתה אשתו. שוב, מה עושה החברה המודרנית שלנו עם הסוטה? יש לה פתרונות באמת? אתם יודעים מה קורה בפרשת סוטה, בוא צריך ללמוד אותה בפנים, איך היא שווה ונקטה ונזרעה זרה, איך הבעיה הזאת בבית הפרטי הזה, בין האיש והאישה האלה, מעניינים בעצם את כל סיפור הדגלים, איש על מחנהו ואיש על דגלו, בשבוע שעבר אמרנו, איש על דגלו, ולפעמים דגלו הופך לדילוגו, וגם אז דילוגו עלי אהבה. וכמו שיש אישה סוטה לכיוון הזה, יש גם מי שחורג מהמערכת לכיוון ההפוך, הנזיר. ומה לעשות, כולנו יודעים שהמערכת לפעמים לא אוהבת לא את החריגים האלה ולא את החריגים האלה. תהיה נורמלי, בסדר? לא, לא בסדר. תהיה אתה. ותדע שיש כהן שתפקידו להרים את כולנו ולגלות איך המערכת, איך הסדר האלוקי לא בא לדכא את הכוחות האישיים, אלא רק להעצים אותם. תגידו לי, רעי ואהוביי, יש דרך אדירה יותר לסיים את הפרשה הזאת מאשר בברכת כהנים? בכוח של הכהנים לאהוב ולברך אשר קידשנו במצוותיו, לברך את עמו ישראל באהבה ולברך את כולם ביחד, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, ולברך כל אחד ואחד בנפרד על פי ברכתו שלו, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. מבינים את החוסר קשר בין כל הדברים האלה? עכשיו אפשר לחזור לחמישי ושישי של הפרשה. בעזרת השם, מחר, להתראות והמשך שבוע טוב.